טוב לאנשים. אני כבר לא זוכר, דיברנו או לא דיברנו, אבל בסדר? ככה ברגע האחרון מודיעים לכם. טוב, אז השיעור יהיה בענייני פורים. אנחנו נדבר על...
לא כדאי שבוע הבא?
יכול להיות, אני לא יודע. עבדתי, שחררתי אולי שבוע הבא. אולי לקחת עוד נושא על פורים, באמת. מה שחשבתי לעשות זה ששבוע הבא לדבר אולי, שהיום נדבר על דברים שקשורים. האמת שכל רגע אני חושב על עוד נושאים. אני אגיד לך את הנושאים, תגידו מה אתם רוצים. אני חשבתי היום לדבר על דברים שקשורים לקריאת המגילה, ופעם הבאה לדבר על בין עיר שהלך לקרח ובין קרח שהלך לעיר. כי הרבה אנשים פה יום חמישי, שישי, השנה יישאו עוד יותר, נמצאים פה, נוסעים במקום אחר. זה מה שחשבתי. אני מוכן גם להתייחס לנושאים אחרים שקשורים למצוות היום, שקשורים לשתיית יין בפורים, עוד דברים אחרים אם אתם רוצים. האם זה מתאים לכם? טוב, אז נעשה ככה בעזרת השם. אנחנו היום נדבר על דיני קריאת המגילה. בקריאת המגילה יש דברים שקשורים לכל אחד, יש דברים שקשורים לבעל קורא, ואני אנסה להתייחס לדברים שקשורים לשני הצדדים, גם וגם. נתחיל מאחד הדברים שהוא אולי הכי בעייתי כשנמצאים במגילה, וזה רעש. יש מקומות שיש אנשים רק פנסיונרים ואין ילדים, הכל שקט, אבל יש מקומות שיש ילדים עושים רעש באמן. המנהג עצמו של להקות את המן מופיע באבודרם, והמנהג הזה הובא להלכה ברמה, כשה רמה תורח תכתוב על המנהג הזה בתף רשצדיק סעיף י' זין. נהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים, או לכתוב שם המן עליהם ולהקותן זה על זה כדי שימחה שמו. על דרך מחות ימחה את זכר המלך ושם רשעים ירכב. כמו כל המשחקים שפעם היו ילדים עושים בעצמם, לוקחים אבנים, כותבים המלך, כותבים זה, היום כבר הכל קונים מן המוכן. ולכן גם פחות נהנים מזה, אבל לא נורא, עניין אחר. ומזה נשתרבב המנהג שמקים המן כשקוראים המגילה בבית הכנסת. כך הוא כותב בשם האבודרם, ומוסיף הרמה, אין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו, כי לא לחינם הוקבעו. אז הרמה ער לזה שהמנהג הזה מעורר מהומות שאנשים אוהבים ולא אוהבים. ולכן הרמה כותב, אל תערר על המנהג, לא לחינם מוקבע. יש כאלה שכתבו להקות, היבט, היה מכה באמן הראשון והאחרון, אבל באופן כללי, הרעיון של המנהג להקות את המן, אנחנו יודעים שיש משמעות לדברים סמליים שאדם עושה, שהוא מחדיר בתוכו את המסר הפנימי, ואני חושב שהמנהג הזה הצליח. כלומר, אנחנו יודעים שילדים לא אוהבים את המן. אני חושב שזה הוסיף. אילולי הדבר הזה, היו פחות ילדים באים לקריאת המגילה, נכון? אם הם לא היו מקים את המן, היו באים פחות ילדים. זה היה כמו שיר השירים, קהלת, אולי קצת יותר. וגם ככה הם מחדירים את הדברים פנימה, גם הם, אולי גם המבוגרים. כשיש רעש בקריאת המגילה, מה עושים? אז כאן יש לנו חלוקה שמבוארת בגמרא בין כתיבת המגילה לבין שמיעת המגילה. ובגמרא במגילה דף י"ח עמוד ב' בברייתא מבואר שאם חסרים פסוקים במגילה או חסרות מילים, המגילה כשרה, ובלבד ש, ואני עכשיו מוסיף גם על פי הגמרא אבל גם על פי שולחן אורך בתפריש צדיק, ובלבד שיתקיימו שלושה תנאים. א', שרוב המגילה תהיה כתובה. ב', שזה לא יהיה עניין שלם. ג', שזה לא יהיה הסוף או ההתחלה. אם חסר אחד מהתנאים האלה, זה לא בסדר. אבל כל עוד זה כמה מילים פה, כמה מילים שם, אז הדבר הזה הוא בסדר. ומזלנו שהדבר הזה בסדר, כי כל המגילות של האשכנזים, יש בהם שתי טעויות, ולכן טוב שזה קשר גם בצורה הזו. מה הם שתי הטעויות? עוד מעט ננסה לדבר גם על זה בעזרת השם. כן. תראה, זה לא קשר לכתחילה, זה בדיעבד. אף אחד לא כותב ככה לכתחילה. הבנתי מה שאתה אומר. טוב, כנראה שאפשר. כנראה שאפשר ככה לדלג קצת, צריך לבדוק את זה, צריך לעשות ניסיון. זה שאלה מעניינת, נעשה פעם. לכתוב, הוא אומר, שיהיה 51% כתוב, ועדיין לא יהיה אף עניין שלם לא כתוב. נכון, זה מה שאתה שואל. בסדר, תנסה. תגיד לי אחרי זה מה הצלחת. אם לא תצליח, אז תוכל לכתוב על זה מאמר, לנסות להסביר את המשמעות של הדברים. מצד שני, מבואר בגמרא, בשולחן ערוך שם, ברמה שם, שחייבים לשמוע הכל. יש מחלוקת ראשונים עד כמה צריך לדקדק על כל מילה, אבל בתשובת הרשב"א בחלק א' סימן תס"ז מבואר שאפילו ישמיט מילה אחת לא יצא ידי חובה, אות אחת לא יצא ידי חובה. ואומנם נחלקו בזה, והרי אז חשב שזה לא משנה משמעות שיצא ידי חובה, אבל המשנה ברורה שם תפריט צדיק בסעיף קטן ה' ובביאור הלכה שם כותב שדעת רוב הפוסקים כרשב"א. אז לכן אנחנו צריכים לשמוע כל מילה. לאור הדברים האלה, אם אדם לא שמע איזה מילה, מה שהוא יכול לעשות זה להשלים מתוך חומש, מתוך תנ"ך, כיוון שלא הכל חייב להיות כתוב. אז אם הוא משלים מתנ"ך, כאילו שהוא קורא בעל פה, ויוצא בדבר הזה ידי חובה, הדבר הזה, ההצעה הזאת כתב אותה מגן אברהם, המשנה ברורה שם, בסעיף קטן י"ט. אני רק אגיד שיש מקום להאריך בזה גם מבחינה למדנית ועיונית, האם אפשר לצאת חלק בדיבור וחלק מדין שומע כעונה, האם אפשר חצי בשמיעה וחצי בדיבור. יש מקום לדון בזה, ולא נאריך בזה עכשיו, כי מי שעושה את זה אז חצי הוא יוצא חלק, לא משנה, הוא יוצא בדיבור וחלק בשמיעה, וזה קשור לחקירות בדין שומע כעונה, ולא ניכנס לזה כרגע, כי אנחנו צריכים להספיק עוד.
אם אתה צריך לשמוע מה שאתה שומע ממי שקורא את כל המגילה,
או
יכול להיות שבאמת הבעל קורא עצמו דולג מדלג מילים, ואתה
לא משנה, גם אם הוא דילג מילים, אבל אתה שומע, אתה אומר כאילו האם יכול להיות שהוא לא יצא ואתה תצא?
כן,
זאת שאלה שתלויה גם אולי בדין שומע כעונה. בשורה התחתונה אני חושב שכן, אבל זה אמור להיות מאוד משונה, כלומר שהוא ידלג על מילים, זה ככה, זה בעל קורא ככה. בשורה התחתונה אני חושב שכן אפשר להקל, וזה גם אם יש מציאות כזאת. כן.
עדיף להשלים מתוך מגילה כשרה, או מתוך, כי אם יש לי לדבר קולות, אז אפשר לתת מתנה כדי שיהיה לך משהו עם ניקוד, כדי שתקרא את זה נכון.
אז תראה, הפרי מגדים כותב שעדיף שלכל אחד תהיה מגילה כשרה, ויוכל להשלים עם מגילה כשרה. ואז אם הוא משלים מגילה כשרה, אז יש בזה עדיפות, כי לכתחילה יותר טוב שהכל יהיה כל מילה מתוך המגילה. וכך כותב המשנה ברורה. אז יש בזה יתרון מסוים. מצד שני, זה יתרון מסוים, ולהרבה אנשים אין מגילה. עכשיו, להגיד לגבי אם תקרא מדויק או לא מדויק, אתה צודק שזה גם שאלה, אבל רוב האנשים, מילה אחת הם יוכלו לקרוא, שלוש מילים יכולים לקרוא מדויק, הסיכוי לעשות טעות הוא קטן יותר. מה? יכול להיות, יכול להיות, אם יש להם פתאום אחש דר פנים, לא זוכרים בדיוק איך זה, אז, אבל בסדר, אם אדם חושב שהוא יקרא לו מדויק, עדיף תנ"ך, אבל כל אדם מכיר בעצמו. לא, אתה יכול להשלים את זה רק מיד. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מיד. אתה צריך לקרוא, להשלים ולהדביק את בעל הקורא. זאת אומרת שאתה צריך בדרך כלל לקרוא מהר כמה מילים ולהדביק את בעל הקורא, כי אם הפסדת אפילו מילה אחת, אי אפשר להשלים. אין להשיב. מה אתה אומר? עבוד. עבוד. רק לפי הסדר. אתה לא יכול להשלים גם. בעניין שלם כנראה שלא. יש משהו שכן... מה אתה אומר?
גם עוד מגילה...
לא, בגלל כשרה אתה יכול. אבל זה קשה להדביק אותו עכשיו. אבל זה לא מצוי.
אבל אחד שרה, שאתה מדביק את
הכל. בסדר, אם יש לך מגילה כשרה טובה. אבל זה לא קורה. עניין שלם. אין לנו הרבה עניינים שלמים שיש בהתחלה קצת, אבל זה לפני האמנים. יש בהתחלה אולי בקטן ותרש וזה, אבל כשמתחיל האמנים, אין לנו עניין שלם קצר כל כך. אני חושב שזה לא בעיה. זה נראה לי לא, אין בזה השלכה מעשית. כשאדם קורא את ה... קורא במגילה, כשיש לו מגילה לידו, אז יש שאלה, האם כדאי שישמע את הכל, להגיד כל מילה מתוך המגילה? ויש כאלה שנוהגים כך, יש כאלה שנוהגים כך, יש איזו מחלוקת גדולה בין הרב מבריסק לחזון איש. הרב מבריסק אמר שמי שקורא במגילה בעצמו, נחשב כקורא ביחיד. עכשיו, אדם יוצא במגילה גם יחיד, אבל יש איזה עידור לציבור, ויש אולי שאלה בפורים משולש בעניין הזה בירושלים, אבל זה נעזוב עכשיו, פורים משולש יש עוד כמה שנים, ומי שירצה אז יסתכל בספרי ערב פסח שחליות בשבת ופורים משולש, ששם התייחסתי לזה. והחזון איש חשב שזה נחשב, כמעט אתה שומע בעיקרון גם את בעל הקורא, שזה נחשב לציבור. יש שומע ולא מקשיב, אולי יצא ידי חובה. ואתה איך נדבר, המנמנם, עוד רגע נתייחס קצת. יש בהקשר הזה של אדם שהפסיד משהו, אז יש הערה אחת שיכולה לפעמים לעזור. יש מצבים, במיוחד לנשים, שהם ראו את הזמן של קריאת המגילה, ותראו בדיוק איכו בפסוק אחד. איכו נכנסות פנימה, הוא רחש וראש. הפסעת, אין, הכל עבוד עכשיו, הרי אי אפשר לעשות למפרע. היא לא יכולה לשמוע ובסוף לשמוע את המילים הראשונות. האם היא יכולה להשלים מהר מהר את המילים הראשונות? לכאורה היינו אומרים שלא. כי התחלת המגילה אמרנו שצריכה להיות כתובה. וכך באמת הביא הביאור הלכה בשם הבגדי ישע. אבל... הביאור הלכה עצמו חולק על זה, ואומר שזה פשוט שיוצא ידי חובה, והוא מביא עוד ראיות לשיטתו, ולכן למעשה אנחנו פוסקים שזה כן טוב. כי הוא אומר, העיקר שהכל צריך להיות כתוב, כי אחרת זה לא נקרא בכלל איגרת. אבל אם זה כתוב, גם אם אמרת בעל פה את ההתחלה, יצאת ידי חובה. והדבר הזה אומר שאם מישהו מאחר ברגע, והתחילו שם, אז הוא יכול מהר לברך את הברכות. לברך מהר על מקרא מגילה, שעשה ניסים לאבותינו, שהחיינו, ולהתחיל לקרוא ולהדביק את בעל הקורא. וזה דבר שאם לא לומדים אותו מראש, אתם אף פעם לא תעשו את זה, כי אדם מאחר את המגילה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא בשוק. הוא לא יודע לעשות ככה, לעשות ככה. אז אם אתה קורא דבר כזה, אז זה דבר שאפשר לעשות. מישהו פעם כתב לי, כתבתי בשבת בשבתו, משהו בשם הבגדי ישע. מישהו שלח לי מכתב והוא כותב מה שכתבת בשם בגדי ישע היה ראוי לציין שכך גם דעת השלה. כתבתי לו במכתב שהבגדי ישע הוא השלה. אז רק שתדעו בעצמכם שהזכרנו אותו, אז כבר הזכרתי את השלה, כי זה הבגדי ישע. טוב, אני אתייחס למשהו עכשיו, למרות שלא חשבתי אתייחס, אבל אני אתייחס אליו. בעלי הקריאה נוהגים לחזור על שני פסוקים במגילה. נוהגים לקרוא פעמיים להשמיד, להרוג ולאבד, ולהרוג ולאבד, בגלל מחלוקת בגרסה, אם צריך להגיד להרוג ולאבד או ולהרוג ולאבד. ונוהגים לחזור גם על ואיש לא עמד בפניהם, ואיש לא עמד לפניהם, בפניהם או לפניהם. כך נוהגים בעשרות השנים, אולי 150 שנה האחרונות, האשכנזים, לחזור על הפסוקים האלה או על המילים האלה. עכשיו באמת ברור לנו במיוחד אחרי שמצאו את כתר ארם צובע, ברור לנו שיש כאן טעות. אנחנו יודעים בדיוק מי עשה את הטעות הזאת. מי שעשה את הטעות הזאת הוא יעקב בן חיים אדוניהו, מי שהוציא את מקראות גדולות דפוס ונציה בשנת ריש פי דלד למניינם, בערך לפני 500 שנה, סמוך להוצאת הדפוס. הוא עשה מפעל מאוד חשוב, הוציא מקראות גדולות באמת מרשים, אבל יש לו אלפי טעויות שם, המקראות גדולות. את הטעויות האלה תקנו גם אור תורה וגם מנחת שי. מנחת שי יותר מפורסם, ומנחת שי גם עשה את זה על כל התנ"ך ולא רק על התורה. ובין הטעויות, אלה שתי הטעויות האלה, שבטעות כתב ואיש לא עמד בפניהם, ובטעות כתב להשמיד, להרוג ולאבד. שהדבר הזה ברור שהוא טעות, הרב רויר הוכיח את זה בצורה ברורה, ויש סימוכים נוספים לדבר. ולפי זה לכאורה לא היה צריך בכלל לחזור, אלא לקרוא רק את הנכון. כדי לזכור מה הנכון, נתן הרב רויר סימן, לו חכמו ישכילו זאת. לו זה לפניהם ולהרוג, זה הדבר הנכון. לכאורה היה צריך לקרוא רק פעם אחת, אבל למרות שזה נכון, יש הרבה מקומות שיכול לשבת שם מישהו, מהרבה שנים קראתי פעם אחת והגיע אליי מישהו שהרגשתי שהפכתי לו את פורים לתשעה באב, שהוא כל כך הרגיש רע, אולי הוא לא יצא ידי חובה. אז אני אומר, אני מוכן לוותר על עקרונות בשביל בן אדם לחברו. אני לא אוותר על הלכה בשביל בן אדם לחברו, על עקרונות אני מוכן לוותר. אז אני בדרך כלל קורא פעם ראשונה בשקט את הטעות, ואני קורא לא את כל הפסוק, רק את הקטע אני קורא, ואיש לא עמד בפניהם, אני קורא בשקט, ואז אני מתקן את עצמי, ואיש לא עמד לפניהם להשמיד, להרוג ולאבד, ולהרוג ולאבד את כל חילם. אז קראתי פעם אחת בטעות בשקט, אחרי זה תיקנתי את עצמי, זה היה לי בסדר. מה זה?
מי יודע
אם
זה שקראת בשקט?
לא, לא, בדממה, בשקט בתור היכר, כולם שומעים. מי ש... 100 אנשים הקרובים אליי שומעים, יכול להיות שלא כל 1,000 האנשים שנמצאים בקהילת קודש אלון שבו דורו מפורים, אבל מי שחשוב לו שיהיה מ-100 הקרובים שישמע, והם בדרך כלל שומעים, 200 כבר שומעים. וגם זה טוב לתחושת הגאווה שבעל קורא שהוא יוצא בלי גאווה, כי יש הרבה אנשים שאישה אחת פעם אמרה, כל הכבוד, כל הכבוד, זה היה חשוב, חוץ משתי טעויות שחזרת, לא הייתה לך אף טעות במגילה. אז זה אנשים חושבים שאפילו בלבלת, שטעית ותיקנת את עצמך. אז עכשיו, חוץ מהדבר הזה, כל מגילות האשכנזים כתובות בצורה לא נכונה. ולמה הן כתובות בצורה לא נכונה? כי היה להם את מקראות גדולות דפוס ונציה. אז כשבעל הקורא קרא נכון, אז כולם תקנו אותו, ואז לאט לאט חשבו שיש טעות במגילות, אז שינו את המגילות לפי מקראות גדולות דפוס ונציה. ולכן זה יוצאים את החובה. אבל אם פעם כותבים לכם מגילה, אתם יכולים לבקש שיכתבו בצורה הנכונה, למרות שזה מגילה אשכנזית. תראה, השאלה היא מי בדק ומי לא בדק. מי שבודק את זה, אין לו מה, אין כאן שום מחלוקת, זה דבר פשוט למי שבודק את זה. ואם היה לנו עוד שיעור, הייתי מוכן להעביר לכם שיעור על המפעל הנפלא והמדהים של בעלי המסורה, ללמוד קצת אותו וללמוד על המסורה הקטנה והמסורה הגדולה המפרטת והמצרפת, להבין את מפעל המסורה ולהבין איך רואים את הדבר הזה. אבל אם אתה שואל סתם רבנים, יש כאלה שאומרים, לא יודעים, זה מחלוקת. באמת אני חושב שזה במקרה הזה, אני לא אוהב לעשות שינויים. במקרה הזה מדובר על טעות ברורה, ומדובר על דבר שאתה סוף 150 שנה האחרונות, שלא מדובר על משהו, כל מגילות הספרדים אחרות, לכן אני חושב שזה ברור, אבל בגלל שיש אנשים שחושבים אחרת בטעות, אני מוכן לחזור כטעות. יש עוד דברים, יש דברים ש... נוהגים לחזור עליהם המגילה. אז יש לנו כמה פסוקים, פסוקים של שמחה שכל הציבור אומר, איש יהודי היה ושושן הבירה. אז יש כמה פסוקים כאלה של שמחה, יהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, פסוק האחרון. וגם נהגו לחזור על עשרת בני אמן בהרבה מאוד קהילות. נהגו לעצור לפני, וכולם אומרים את עשרת בני אמן, ובעל הקורא חוזר. והשאלה היא למה חוזרים על עשרת בני אמן? שזאת שאלה מעניינת. ויש הסבר מעניין של הרב גוטשובר, שאם מקבלים אותו אז יש לו השלכה מעשית. ואם אני אומר בקיצור, בירושלמי כתוב שצריך לכתוב איש בהתחלה ועת בסוף. יש מחלוקת איך להבין את זה, האם זה מדבר על בהתחלת שורה איש בסוף שורה עת, או שצריך להיות עמוד שלם שרק עשרת בני אמן, שיש שם איש ויש שם עת, 500 איש בהתחלה ועת בסוף. אנחנו נוהגים כשיטה הזאת, שעמוד שלם צריך להיות לעשרת בני אמן. ואז מה יוצא לנו במגילה? יוצא לנו שעשרת בני אמן כתובות באותיות רבתי. הגרא חלק על זה ואמר, מה זה הדבר הזה? אין לנו מסורת כזאת שעשרת בני אמן באותיות רבתי. אנחנו יודעים, יש כל מיני אותיות מסוימות שהן גדולות, יש קטנות, ויש ויקרא א', ויקרא קטן, יש מסורת. אין לנו באף מקום מסורת של עשרת בני אמן באותיות גדולות, ולכן הגרא לא קיבל את זה. ואז מי שיש לו את מגילת הגרא, אז עשרת בני אמן בעיקרון יופיעו באמצע העמוד, או יש כאלה שמצאו שיטה חדשה להחמיר כשתי השיטות, ויש להם מגילות של 11 שורות. ואז ממילא גם בשיטת הגרא זה יוצא עמוד שלם, כי זה העמוד, אתם מבינים? זה עמוד קטן. אבל בדרך כלל ברוב המגילות זה אותיות גדולות. הרב גוטשובר טען והוכיח את זה ממקורות אחרים, ש יש סיבה אחרת לאותיות הגדולות. הוא טען שהאותיות הגדולות נועדו כדי שהציבור יוכל לקרוא מתוך המגילה את עשרת בני אמן, כי הציבור אומר את עשרת בני אמן בעצמו. ומבואר בתוספות שדברים שהציבור רגיל לומר היו עושים באותיות גדולות, כי היו הרבה אנשים בספר אחד, אז היו הרבה אנשים בספר אחד ואז עשו באותיות גדולות. ולמה להגיד שכל הציבור יגיד? אומר רב צ'ובר, אתה יכול לצאת ידי חובה מהקורא בדין שומע כעונה, אבל אתה לא יכול לצאת ידי חובה מהקורא בדין נשימה אחת. ובעשרת בני אמן יש עניין של נשימה אחת, אז אתה צריך להגיד בנשימה אחת. ואם כך, בדרך כלל הציבור אומר בנחת, ואומר בוא נראה עכשיו את בעל הקורא איך הוא אומר. אז זה אומר שאם אנחנו כבר אומרים, אז כדאי להגיד בנשימה אחת, להגיד מ-500 איש עד 10, 500 איש ואת עכשיו, להגיד ככה כמו שצריך. ואז אם כבר אומרים, אז אני נצא גם ידי הרב גוטשובר הזה. מה עוד רגילים לומר בנשימה אחת? רגילים בעלי קורא רבים להגיד, בעלי קורא רבים, להגיד בנשימה אחת את יבוא המלך והמן היום. והילדים חושבים שמנסים לגנוב המן אחד. יבוא המלך והמן היום, ולמה מנסים לקרוא את זה בנשימה אחת? כי יבוא המלך והמן היום, זה ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. מסביר המהר"ל באור חדש, נדמה לי בעמוד כ"ב, שאסתר מזמינה כאילו את אחשוורוש, יבוא המלך והמן היום, אבל באמת באמת פנימה היא מזמינה את הקדוש ברוך הוא. יבוא המלך והמן היום, היא יודעת את מי היא מזמינה. קל מאוד להיות כאלה שרק מנסים, לא קל, אבל כאלה שמנסים כל הזמן לסמוך על הנס ולא עושים שום דבר בעצמה, מחכים שיביאו להם צדקה. מצד שני, יש הרבה אנשים שעובדים בעמל כפיים, אבל מרוב שהם עובדים ועושים, הם מרגישים איך הם מצליחים ואיך הם עושים, את הקדוש ברוך הוא הם די שוכחים. אסתר מלמדת אותנו לעשות הכל, להזמין את החשברוש ולתכנן את הכל, אבל כל הזמן להרגיש מי באמת פועל, מי באמת עושה. יבוא המלך והמן היום, ממחיש לנו שקדוש ברוך הוא זה שעומד מאחורי הכל, הוא זה שעושה את הכל. ומבחינה מסוימת יכול להיות שזה המסר הכי חשוב במגילה, מגילת אסתר, אסתר סוף כל הניסים, מגילה שכולה טבעית. זה דגם לעוד אלפי שנים של גלות אחר כך. דגם למציאות שבה הקדוש ברוך הוא פועל ונסתר. דגם אפילו לגאולה העתידית שגם בה הקדוש ברוך הוא בגאולה שלנו פועל ונסתר. ומגילת אסתר מלמדת אותנו כל הזמן בתוך הנסתרות. תחפש את הקדוש ברוך הוא, תחפש את יד השם, תמשיך לפעול, אבל תרגיש יבוא המלך והמן היום שהקדוש ברוך הוא זה שפועל באמת. יש עוד דברים לדבר בענייני המגילה, לרמקול והדברים אחרים, אבל זה אני חושב מספיק לעכשיו. בברכות, בברכה הראשונה עומדים כולם, במגילה עצמה אפשר לשבת, אבל אם אדם חושב שהוא עייף, עדיף שיעמוד כל המגילה, כי המתנמנם לא יצא ידי חובה, אלא אם כן הוא קרא מתנמנם. אבל אם הוא שמע מתנמנם, לא יצא ידי חובה, והרבה אנשים פה, במיוחד בבוקר, עייפים. אז מי שעייף פתאום הפסיד מילה, לא יצא. אז אם אדם חושב שהוא קצת עייף, יעמוד כדי לשמוע כל מילה במגילה. ובסוף המגילה, לפני שמברכים את הברכה, מגלגלים את המגילה עד הסוף, ורק אז מברכים ברכת הרב את ריבנו, גם בגלל כבוד המגילה, אבל גם כדי להראות שהברכה היא לא על המגילה, הברכה האחרונה היא על היום. הרב את ריבנו, אדם את דינינו, הנוקם את נקמתנו, אז מגוללים את המגילה, ואז אומרים את הברכה, וכמובן, בשעת המגילה עצמה, נוהגו לפרוס את המגילה כאיגרת, לפתוח את כולה ולסדר אותה כמו איגרת, לקיים את איגרת הפורים הזאת, ומי שקורא ביחיד, מעיקר הדין לא חייב לעשות כך, יש כאלה שנהגו לעשות גם ביחיד, אבל לא חייב לעשות כך, אלא בעיקר הדין דווקא בציבור. טוב, נעצור פה.